תורה שבעל פה מפרשת את התורה שבכתב, והיא מוסרת את כל מה שכולל המקרא המחוקם. דיינו שהתורה שבעל פה בעצם כלולה בצורה מחוקמת בתורה שבכתב. זה מה שנקרא מדרש ההלכה, מדרש התורה. אנחנו מוצאים בדרך העיון על פי מידות שהתורה נדרשת בהם, אנחנו מוצאים את ההלכות של התורה שבעל פה רמוזות בתורה שבכתב. אבל עצם הדבר שבכלל צריך תורה שבעל פה, זה הרמב"ם יפרש בהמשך, בעמוד הבא. נותן דוגמה. דוגמה שהוא נותן היא מצוות סוכה. למשל, אומר לך, שהשם אמר לו, בסוכות תשבו שבעת ימים. אם אנחנו מסתכלים על הפסוק הזה, בסוכות תשבו שבעת ימים, וזה הכל, אם זה כל מה שהיינו יודעים, אז בעצם לא היינו יודעים איך לקיים את המצווה. מה זאת אומרת בסוכות? מה זה סוכות? יש 100 אפשרויות להסביר מה זה סוכה. או שסוכה זה מקום שהבהמות גרות בו, כך כתוב, שיעקב הגיע לשכם, אז כתוב שם, ואיבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. אז אולי נחליף את המגורים עם הבהמות, או שסוכה אולי זה מה שהיום קוראים פרגולה, בן אדם יושב במרפסת, ויש לו מעליו איזה רשת קטנה של מקלות, והרוב זה אוויר, אולי זה סוכה. אולי סוכה זה מקום עם דפנות, אולי סוכה זה מקום בלי דפנות, סתם שכחה. הרי יכולות להיות המון אפשרויות מה זה סוכה. זה לא מוסבר. ולא רק המילה סוכה לא ברורה, גם המילה תשבו לא ברורה. כי מה זה תשבו? בסוכות תשבו. שבעת ימים. אז מה פירוש הדבר? שאנחנו צריכים להיכנס לסוכה ולהישאר שם שבעה ימים, לא לזוז משם. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שתשבו זה דווקא להיות במצב של ישיבה, ולא במצב של עמידה, ולא במצב של שכיבה. ואפשרות שלישית, זה מה שאנחנו אומרים לפי ההלכה, שתשבו, זה בעצם, כן, תדורו, כלומר, תגורו שם, כמו שאדם גר, בבית שלו. אז הוא לא כל יום יושב, הוא גם לא כל הזמן נמצא בבית, הוא לפעמים יוצא, לפעמים נכנס. אז אולי זאת הכוונה. בקיצור, מה שהרמב"ם רוצה לטעון פה זה ש התורה שבכתב לא מספיקה בשביל להוות מערכת של מצוות שצריך לקיים אותן באופן מדויק, משהו אופרטיבי. זה פשוט לא הולך. אז שמא תאמר, בסדר, אולי באמת התורה לא מתכוון שנקיים אותן בצורה מדויקת. אז זה סוכות, זה יהיה כל מה שאתה תחשוב שהוא סוכה, זה יהיה סוכה. לא ייתכן. למה לא ייתכן? כי יש גם מצוות לא תעשה, ומצוות לא תעשה יש בהן אנשים, אנשים של בית דין. אם התורה אומרת שכל מי שמחלל שבת חייב מיטה, אז מה זה לחלל שבת? לרחוץ את האוטו? מה זה לחלל שבת? לעשות כל העושה מלאכה ביום השבת. מה זה מלאכה? אם אין לנו פירוש לדבר הזה, שנותן לנו הגדרה מדויקת, מה זה מלאכה? אז יוצא שהתורה תעניש בן אדם על לא עוול בכפו. הוא עשה משהו שהוא לא חשב שזה מלאכה, ומי בכלל יודע שזה מלאכה? להדליק גפרור זה מלאכה? אולי לא. אולי מלאכה זה לחתום עצים דווקא. אולי מלאכה זה דווקא ללכת לעבודה שאתה רגיל ללכת לכל יום. בקיצור, אין לזה שום משמעות אופרטיבית, אם אתה אומר, לא תעשו כל מלאכה, ובזה אתה מסיים. וחייבת להיות משמעות, כי אם התורה אומרת שחייבים על זה עונש, אז צריך לדעת מה בדיוק אסור. אתה לא יכול להגיד, הרעיון אסור. מכאן נובע שחייבת להיות תורה שבעל פה, זה פשוט מתחייב מתוך התורה שבכתב. מתוך התורה שבכתב מתחייב שתהיה תורה שבעל פה. כי התורה מדברת על מצוות, והיא לא נותנת לנו הגדרות מדויקות. ורק התורה שבעל פה נותן את ההגדרות המדויקות. למשל אומר לך שהשם אמר לו בסוכות תשבו שבעת ימים, ואחר כך עוד יאו יתעלה, כי זאת הסוכה חובה על הזכרים ולא על הנקבות, ואין החולים חייבים בה ולא הולכי דרכים, ולא יהיה סככה אלא בצומח מן הארץ. הסכך צריך להיות דווקא בדבר שגדל גידולו מן הארץ, ודווקא בדבר שלא מקבל תומה, לא בבגדים או מחצלאות. והאכילה והשתייה והשינה יהיו בכל שבעת הימים. זה הפירוש של תשבו שבעת ימים, שכשאתה אוכל או כשאתה ישן אתה צריך לעשות את זה בסוכה, אבל לא שאתה צריך להיות שם כל שבעת הימים רצוף. והגודל המינימלי של הסוכה צריך להיות כך וכך, והגובה כך וכך. בקיצור, כל הפרטים שהופכים את המצווה מאיזשהו רעיון או אמירה כללית וסתמית למשהו קונקרטי, למשהו שאתה יודע מה בדיוק אתה צריך לעשות, זה התורה שבעל פה. והתורה שבעל פה נמסרה למשה רבינו. עכשיו, האם באמת מה שנמסר למשה רבינו בסיני זה היה כל הפרטים וכל הדקדוקים של ההלכה עד הפרט האחרון? התשובה היא לא. תראו את מה שכתוב בסוף עמוד כ"ח. יש, כשמשה רבינו נפטר מן העולם, יהושע ואנשי דורו התבוננו בתורה, וכל מה שקיבל ממנו יהושע, קיבל ממשה רבינו, אין בו דין ודברים ולא נפלה בו מחלוקת. ומה שלא שמע בו דבר מן הנביא עליו השלום, מן הענפים, יש ענפים שהם לא העיקרים אלא הענפים, שלא שמעו בהם שום דבר ממשה רבינו. משה רבינו לא קיבל ולא מסר שום דבר בקשר לענפים האלה. אנחנו צריכים ללמוד אותם בעצמנו. משה רבינו נתן לנו את הכללים איך לומדים את התורה, איך דורשים את התורה. הוציא את הדין, מי הוציא? יהושע. הדין בו בהקש, בחוקים ה-13 נתונים לו בסיני, והם 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. ומאותם הדינים שהוציאו דברים שלא נפלה במחלוקת, אלא הייתה עליהם הסכמה, ומהם מה שנפלה בו מחלוקת, בין שתי סברות. יוצא שבעצם לא כל ההלכות נמסרו למשה רבנו. נמסרו למשה רבנו הכללים או העיקרים. בפסקה השנייה של ההקדמה הוא אומר, וזה הפירוש שניתן למשה רבנו, כללי עניינים. הכללים ניתנו לו. מה זאת אומרת הכללים? הכללים לעומת הענפים. אם אנחנו מדברים למשל על מצוות שבת, אז ברור שנמסר למשה רבנו, מה פירוש הביטוי? לא תעשה כל מלאכה. מה זה מלאכה? ברור שנמסר לו שמלאכות זה המלאכות שהיו במשכן, שהן המלאכות שנאסרו לנו בשבת, למתת מלאכות. אבל האם דבר מסוים שאנחנו עושים הוא תולדה של מלאכה מסוימת או לא? יכול להיות שזה לא נמסר למשה רבינו. זה אתה צריך בעצמך, כלומר החכם. חכם ההלכה צריך בעצמו להגיע למסקנה הזאת. יש ענפים, פרטים, שמסתעפים מתוך הכלל שהחכמים צריכים בעצמם לגלות אותם. איך הם מגלים אותם? בעזרת המידות שהתורה נדרשת בהם. המידות שהתורה נדרשת בהם זה כללים לעיון בתורה שבכתב, להוציא מתוך המקרא, כפי שכתוב פה, המקרא המחוקם, הלכות נוספות, הלכות מחודשות, שהן הלכות מחייבות מדאורייתא, מן התורה. לא מדבר פה עכשיו על דרבנן. מה שנקרא דרבנן זה משהו אחר. דרבנן זה שחכמים אומרים, התורה לא ציוותה כך, אבל אנחנו אומרים, משום סייג לתורה. סייג לתורה, למשל, איסור מוקצה בשבת. זה לא דבר שהוא אסור מן התורה. בתורה כתוב לא לעשות מלאכה, אבל לטלטל משהו ממקום למקום בבית, משהו שהוא, מה שאנחנו קוראים מוקצה, דהיינו איזה אבן או חתיכת דבר שאין לו שום שימוש, או שהוא כלי ששימושו הוא למלאכה אסורה, למשל איזה מכשיר כלשהו, מכשיר חשמלי וכדומה, שאתה לא יכול לעשות איתו בשבת שום דבר, אז הוא מוקצה. אז הדבר הזה הוא גזירה דרבנן. חכמים גזרו סייג לתורה, שאדם לא יטלטל חפצים שהוא לא צריך אותם בשבת. אבל זה לא מדאורייתא, זה לא מדין תורה. לא על זה אנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים על הלכות שמדין תורה. וגם בהם לא הכל נמסר למשה רבנו. נמסרו למשה רבנו העיקרים, הפירוש הבסיסי של כל מצווה, ואחר כך אידך זיל גמור, איך בעזרת המידות שניתנו לדרוש בהם את התורה. למשל, יש מצוות גירושין בגט. כאשר אדם רוצה לגרש את אשתו חלילה, אז הוא צריך לעשות את זה בגט. אז יש דינים מסוימים שהם הדינים הבסיסיים, שזה המהות של הגט. בלי זה הגט הוא כלום. צריך להיות כתוב, זה לא בעל פה, זה צריך להיות בכתב לספר קריטות, וכל מיני הלכות שנוגעות לאמירה של הבעל, של רצון לשמה, שזה יהיה בדיוק בשביל לשם האישה הזאת, ולא שיהיה כתוב סתם באופן סתמי. כל מיני הלכות שהן המהות העיקרית של הגט. עכשיו, בא איזה מקרה נדיר, שמישהו כתב גט במחובר לקרקע, הוא כתב אותו על עלה. יש איזה עלה גדול של עץ, והוא כתב את הגט על עלה. הגט הזה שהוא יחתוך אותו ויתן אותו לאישה, יהיה גט קשר או פסול? זה לא מוכח, לא היה מוכח משה רבנו להודיע את ההלכה הזאת. כי זה לא העיקרים של ההלכה. העיקרים של ההלכה זה מקרה חריג, זה לא מקרה שקורה כל יום. מצאנו שנחלקו בזה תנאים. גט שכתבו במחובר, ותלשו, האם הוא קשר או פסול? אם אפשר לכתוב גט על דבר שיש בו רוח חיים. סליחה, מה שאמרתי מקודם זה לא היה מדויק. לא, אם הוא מחובר ותלשו, אז ודאי שהוא פסול. אבל נחלקו בגט ש... כתב אותו על דבר שיש בו רוח חיים, על דבר חי. האם הוא גט כשר או פסול? אז זאת מחלוקת שנוצרה בעקבות זה שמשה רבנו לא מסר הלכה כזאת. אנחנו צריכים לפתור את השאלה. אנחנו צריכים לפתור את השאלה, ואז חכמים מעיינים בתורה שבכתב, בעזרת המידות שהתורה נדרשת בהם, ונחלקו רבנן ורבי יוסי הגלילי, זה דורש את הפסוק בצורה כזאת, וזה דורש בצורה כזאת. הגמרא מסבירה מה המחלוקת ביניהם. מה שהרמב"ם פה אומר, שכאשר היו דברים שלא הייתה להם הסכמה, זה הקיש הקש והתחזק אצלו, הוא חשב שהסברה שלו נכונה, והשני חשב שהסברה שלו נכונה, וכך נוצרו מחלוקות בהלכה. אנחנו יודעים שבתלמוד יש, במשנה, בתלמוד המון מחלוקות בהלכה. איך הם נוצרו? מה שיש מחלוקת פירוש דבר שלא קיבלו ממשה רבנו. מה שקיבלו ממשה רבנו... בבקשה?
מה נפסק בהלכה על הגט?
נפסק שגט... שיש בו, שכתב אותו, אם הוא כתב אותו במחובר ותלש אותו, ודאי שהוא פסול. אבל אם הוא כתב אותו על דבר שיש בו רוח חיים, ומסר את הדבר הזה לאישה כמות שהוא, למשל כתב על קרן של פרה, אז בזה רבי יוסי הגלילי אומר שהגט פסול, אם אני לא טועה, אולי זה להפך. והלכה כרבנן שהגט כשר.
מעניין, פעם מישהו כתב צ'ק בהודו על פרה. ובסוף במשפט כיבד את זה
כאיזה 60
שנה.
נו, אתה רואה? אז קורה פעם דבר כזה, מישהו פתאום בא לו איזה רעיון, כן, לעשות דבר חריג, והשאלה אם זה יהיה קשר או לא. זה, אני נתתי את זה כדוגמה לדבר שאין סיבה לחשוב שמשה רבנו יקבל את ההלכה הזאת בפירוש, מפני שזה לא דבר שהוא נוגע לפירוש הבסיסי של המצווה, זה דבר שהוא מקרה שקורה. המקרים שקורים, שהרמב״ם קוראים להם פה ענפים, קורא להם ענפים, אלה דברים שהחכמים בכל דור צריכים להחליט בהם, צריכים לפסוק בהם. איך הם יפסקו בהם? סתם מהראש שלהם? לא. חלילה, הם פוסקים לפי הכללים שניתנו למשה רבינו, איך לדרוש את התורה. לעיין בתורה ולראות, לפי המידות שהתורה נדרשת בהם, מה אנחנו יכולים ללמוד מתוך הכתוב. אבל במקרה כזה יכולה ליפול מחלוקת.
קל וחומר זה דאורייתא הם ככה?
ודאי שדאורייתא. קל וחומר דאורייתא, וגזרה שווה זה דאורייתא. כל המידות שהתורה נדרש בהם, וגם כאשר לומדים משהו מאיתור של הכתוב, שהלשון מיותרת ולומדים מזה הלכה, אז זה דאורייתא. ודאי שזה דאורייתא. אבל מה? יכול להיות ויכוח בין החכמים. הרמב"ם אומר, כי המידות הוויכוחיות יקרה כשם המקרה הזה. מה פירוש? המידות שהתורה נדרשת בהן זה לא לוגיקה טהורה, זה לא מה שנקרא הוכחה מתמטית. שברגע שאתה משתמש במידה הזאת, אז אין ויכוח. זה ברור שזה חד משמעי. לא. זה תלוי בהבנה של הלשון. זה תלוי בסברה של להבין מה התוכן של המצווה. וזה תלוי לפעמים בשאלה איך משתמשים בכללים. למשל, יש כלל, אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם זה כשכתוב בתורה כלל ואחריו פרט, אז מה הכוונה של התורה? שאין לך אלא הפרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, או שכשיש כלל ואחריו פרט, למשל, כשכתוב איזשהו נושא שאתה צריך לעשות משהו, קודם זה כתוב בצורה כללית, אחר כך כתוב דוגמאות. אז האם הדוגמאות האלה פירושן שדווקא בדוגמאות האלה התורה אומרת את זה? או שהדוגמאות זה בשביל לצמצם את הכלל, שזה לא יהיה בכל דבר, רק דברים שהם דומים לדוגמאות האלה. אז בזה יש למשל מחלוקת, האם דנים בריבוי ומיעוט או בכלל ופרט? מי שאומר כלל ופרט אז הוא אומר אין בכלל אלא מה שבפרט. מי שאומר ריבוי ומיעוט אומר שהמיעוט מיעט את הריבוי, אבל הוא לא הפך אותו רק למצומצם לפרטים שנאמרו. אלא הוא מיעט את הריבוי והפך את זה לכלל יותר קטן, יותר מצומצם. אז למשל, זאת מחלוקת שמופיעה בכמה מקומות בשס, לגבי כלל ופרט וכלל, אם לא דורשים אותו בכלל או בריבוי. כלל ופרט או ריבוי ומיעוט. זו דוגמה של מחלוקת חכמים, ואף אחד לא יכול להוכיח את דעתו באופן מוחץ, כמו שאתה מוכיח משפט במתמטיקה, ומי שהבין את ההוכחה הוא מוכרח לקבל אותה. פה יש ויכוח. כי הדברים נובעים מהבנות של כל מיני גורמים בעניין הזה, הבנות לשוניות, הבנות סברתיות, שזה לא מוכח חד משמעית. אחד סובר כך, והשני סובר כך, שניהם אפשריים. אז נופל ויכוח, נופלת מחלוקת. מה עושים כאשר יש מחלוקת? אומר הרמב"ם, התורה אמרה לנו מה לעשות. התורה אמרה שכשיש מחלוקת בין החכמים, יש כללי פסיקה. הכלל הראשי של הפסיקה הוא אחרי רבים להטות. ברגע שיש לך פורום שדן בהלכה, ויש רוב שאומר כך ומיעוט שאומר כך, הולכים אחרי הרוב, אחרי רבים להטות. הדמוקרטיה ראשיתה בתורה. הולכים אחרי הרוב, זה הכלל. אז אנחנו יכולים לסכם את הדברים כך. תורה שבעל פה פירושה הידע שדרוש לקיים את המצוות, הידע שדרוש בשביל להפוך את התורה שבכתב להוראה מעשית. שהיא לא יכולה להיות מעשית בלי התורה שבעל פה. בלי הפירוש הזה שניתן למצוות, אין לנו אפשרות לקיים את המצוות. מצד שני, הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התורה קומפלט, סגורה, עם כל הפרטים והדקדוקים. הוא לא נתן לנו שולחן ערוך. הוא נתן למשה רבנו את הבסיס, את העיקרים, ואמר, אתם, החכמים, תפקידכם לגלות את ההלכות הפרטיות שעדיין לא נאמרו. תשאלו למה? למה הקדוש ברוך הוא לא נתן שולחן ערוך? אז קודם כל התשובה היא שאנחנו לא יודעים לעמוד בסוד השם ולהבין למה, אבל אחר כך אפשר גם לנסות כן להבין למה. הקדוש ברוך הוא רצה שהתורה תהיה דבר חי, דבר שנוצר, שאנשים יוצרים אותו, שחכמים יוצרים אותו בכל דור ודור. לא שיהיה לך ספר ששם הכל רשום כבר וזהו, ומה שאתה צריך זה רק לשנן את הספר. אלא שבכל דור ודור, כשעולה שאלה הלכתית, החכמים צריכים לפתור אותה. הם צריכים לעיין וצריכים להגיע למסקנה. זה חלק מהתפקיד של התורה בעולם, שיהיה לימוד תורה. שיהיה תורה חיה, שיהיה בית מדרש, שיהיו ויכוחים, שיהיו דיונים, שזה לא יהיה הכל אוטומטי. זה לימוד תורה, ככה בנוי הבית מדרש, באווירה של יצירה, של התלהבות, של התלהטות, לא שהכל ברור, הכל כתוב, הכל צריך ללמוד, צריך להתייגע, להבין מה התורה אומרת. זה דבר אחד. דבר שני, אולי, זה שאין בכלל אפשרות לעשות ספר אחד סגור, כי יש אין סוף. יש אין סוף לשאלות. הרי דברים מתחדשים כל פעם. אם היו כותבים את הספר הזה בתקופת הראשונים, אז לא היה מופיע שם טלפון, לא היה מופיע שם אינטרנט, לא היה מופיע שם כל מיני מיקרוגל, כל מיני דברים כאלה. נו, ומה הדין שלהם? מותר לבשל במיקרוגל בשבת? מותר להרים טלפון בשבת? האם הבישול במיקרוגל נקרא בישול לגבי, אני יודע מה, בשר וחלב או לא? יש כל הזמן חידושים, כל הזמן המציאות מתחדשת. אין מספר סופי של מקרים שזהו, גמרתי, סגרתי את כל הנושא. אחרי שנדמה לי שסגרתי, פתאום צץ השאלה החדשה. פתאום יש מקרה חדש, פתאום יש משהו, סיטואציה חדשה. כלומר שבעצם באופן מהותי התורה היא לא יכולה להיות סגורה. היא אינסופית מפני שהמציאות היא אינסופית. אז אתה צריך כל פעם לעיין בתורה ולמצוא תשובה. אתה צריך לחפש תשובה לענפים. בא ענף חדש, צמח ענף חדש. מה התשובה על השאלה? אז זה גם יכול להיות הסיבה שבגללה מראש התורה ניתנה ככה שניתנו הכללים, ואחר כך הענפים תמשיכו במשך הדורות. אז כבר אמרנו שתי סיבות, וכל זה אחרי שאמרנו שאנחנו לא יודעים את הסיבה. מה אנחנו יודעים להגיד, למה הקדוש ברוך הוא עשה כך או לא עשה כך? ככה גזרה חוכמתו. לתת למשה רבנו את התורה בצורה כזאת, שהכללים ינתנו לו, ואת הפרטים, פרטי הפרטים, הענפים, יצטרכו החכמים ללמוד ולגלות במשך הדורות בעצמם. כן. זה הנושא שמעסיק את הרמב״ם פה זה ההלכה, כי זה בכל זאת הקדמה למשנה, והמשנה רובה ככולה מלבד מסכת אבות ועוד כמה משניות פה ושם עוסקת בהלכה. המשנה היא ספר, אגב, למשנה קוראים בגמרא, קוראים למשנה בשם הלכות. הלכות זה השם של המשנה. יש מדרש, יש הלכות ואגדות. או מדרש, הלכות ותלמוד. הלכות זה פשוט, השם של המשנה הוא הלכות. כי, כפי שאמרנו, רוב המשנה ככולה עוסקת בהלכה. אז הרמב״ם מדבר על ההלכה. ברור שבכלל התורה שבעל פה, יש גם חלקים לא הלכתיים. אנחנו יודעים שגם בהגדה יש הרבה דברים שהם במסורת, ממשה רבנו, בפרט בסתרי תורה. אבל מספיק כרגע להתמקד בהלכה ולראות שהתורה שבעל פה זה דבר הכרחי. הוא הכרחי הגיונית. אתה לא יכול להניח אחרת. הרי לא ייתכן שהתורה תגיד שמי שעושה מלאכה בשבת מות יומת, והיא לא תגיד לנו מה זה מלאכה בשבת.
נימקנו את זה אבל מצד ההלכות. לא נימק, כאילו אפשר גם
נימק
את זה מצד לא הלכות, מצד
הדברים
אחרים?
השאלה אם זה נימוק כל כך משכנע או חותך כמו הנימוק הזה. יכול להיות שבדברים הלא הלכתיים, אז אולי לא צריך תורה שבעל פה, תתעמק בעצמך. מה פירוש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? מה פירוש כל הקטעים הלא הלכתיים שבתורה, כל הסיפורים שבתורה? אולי לא צריך בשביל זה תורה שבעל פה. האמת היא שכן, אבל להוכיח את זה בצורה יותר חותכת, זה אפשר דרך ההלכה. כי כפי שאמרתי, זאת הוכחה ברורה, אתה אומר מה התורה רוצה מאיתנו? היא אומרת לנו מצוות, והיא לא אומרת לנו איך מקיימים אותם. בסוכות תשבו שבעת ימים. מה זה? מה זה בסוכות? מה זה תשבו? בכל שאני יודע מה זה שבעת ימים. שבעת ימים אני כן יודע, כי התורה אומרת באיזה תאריך זה מתחיל. אז אני יודע שבעת ימים. אבל כמעט שום מצווה אי אפשר לקיים בלי תורה שבעל פה. כן.
כל המשניות זה... מה שהזכרת זה הענפים שחכמים...
לאו דווקא, להפך, המשניות העיקריות, הסתמיות, הם בדרך כלל העיקרים ולא הענפים. הם הדברים העיקריים שמשה רבנו קיבל אותם, מסר אותם מדור לדור, ואין בהם מחלוקת. רוב ההלכות שבכל מצווה אין בהם מחלוקת. המחלוקות הן בפרטים. אבל אם אתה תשים לב, תיקח מצווה מסוימת, למשל, הדוגמה הזאת של סוכה. רוב ההלכות שהרמב"ם מזכיר פה אין בהם מחלוקת. שסוכה זה צריך להיות שכח מדבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל תומה. מוסכם, אין בזה שום ספק, וזה מופיע במשנה כמובן. תשבו כי אין תדור, כלומר תשבו פירושו לאכול ולישון בסוכה ולחיות בה כמו שאתה חי בבית, ושאתה יכול לצאת, בבקשה? שמה? בסדר, יש להם את הנימוקים שלהם, זה לא דווקא מחבד, הרמה כבר פוסק שלא ישנים בסוכה בגלל שתי סיבות, שהיו קיימות לפחות בחוץ לארץ. בארץ נוהגים כן לישון בסוכה כעיקר הדין, לא מחפשים היתרים, אבל ההלכה שצריך לישון בסוכה בתור חלק מקיום המצווה, זאת הלכה ברורה, זה משנה מפורשת ואין בה בין שום מחלוקת. זה שחולים פטורים ושהולכי דרכים פטורים, זה בגלל תשבו כי אין תדורו. יש פה הלכה אחת שיש בה מחלוקת, זה הגודל של הסוכה המינימלי. זה הדבר היחיד שהוא מזכיר פה שיש בה מחלוקת. שלא יהיה בחללה פחות משבעת טפחים אורך על שבעת טפחים רוחב. בזה נחלקו תנאים. יש אומרים שצריך 400 על 400. אז בסדר, למה נחלקו בזה? כי לפי מה שהסברנו, אז כשמשה רבנו מקבל את המצווה, ואומרים לו, תשבו, כי אין תדור. בן אדם עושה לעצמו בית של שבעה טפחים על שבעה טפחים, זה מקום מאוד מאוד מצומצם. שבעה טפחים זה 70 סנטימטר. בן אדם גר ככה. אם אתה עושה לך בית לשבעה ימים, אתה עושה אותו בצורה שיש שם מקום. אז הדבר הרגיל היה ודאי שדלת אמות על דלת אמות מינימום. עכשיו באו חכמים ואומרים, פתאום בא איזה אחד ואומר, אוי, אין לי מקום לעשות סוכה, המקום שלי הוא כל כך מצומצם, אני יכול רק לעשות שבעה על שבעה טפחים. תראו לעצמכם, 70 על 70 סנטימטר. מקום מצומצם ביותר. האם הסוכה הזאת קשרה או לא קשרה? אז צריך היה לדון בזה. דנו לפי הכללים של התורה שבעל פה, ונוצרה מחלוקת. היה רבי אמר לו, סוכה זה מינימום דלת אמות על דלת אמות. וחכמים אומרים שמספיק שבעה טפחים על שבעה טפחים. אז יש לנו פה מחלוקת שנוצרה בעקבות זה שזה לא דבר אלמנטרי. כי ברור שסתם בן אדם יעשה סוכה שהוא יכול לזוז בה, הוא יעשה משהו של, מה זה 400 על 400? זה בסך הכל בערך 2 מטר על 2 מטר. זה גם כן לא מי יודע מה, זה חדר קטן. אז זה המצב הרגיל. בא מישהו עם איזה אילוץ ואומר, מה אני יכול לעשות שיש לי רק מקום קטן? אז נברר את ההלכה, אם זה קשר או פסול. או כשכתוב, ולקחתם לכם פרי עץ הדר וכפות תמרים וכו', אז מה הכוונה? מה זה פרי עץ הדר? אם אין לנו תורה שבעל פה, אנחנו לא יודעים מה זה. אפילו הביטוי פירות הדר שאנחנו היום אומרים, זה גם לא, זה לא משכנע בכלל, כי זה נוצר כבר בעקבות זה שיש לנו מסורת שהדר זה אתרוג. אבל אם לא היינו יודעים כלום, אז מה היינו חושבים? מה זה פירות הדר? מה זה פירות הדר? זה תורה שבעל פה, זה לא הלכה למשה מסיני, זה תורה שבעל פה. מה זה פירות הדר? אולי תפוחי עץ, זה הדר, הם יפים, אני יודע מה, ריחניים, נחמדים. מה?
מהודרים.
אז צריך היה להגיד לנו מה הכוונה במילים פרי עץ הדר. ובוודאי שזה נאמר למשה רבנו. שהכוונה לאתרוג. ולכן אין בזה שום מחלוקת. מעולם לא הייתה מחלוקת שפרי עץ הדר זה אתרוג, כי זאת קבלה ממשה רבנו. אבל אם יש איזה קטם על האתרוג באיזשהו מקום, האם זה פוסל אותו או לא, זה כבר שאלה. יכול להיות שבזה תהיה מחלוקת. זה אולי משה רבנו לא קיבל. האם צריך שיהיה לו גם את הזנב הזה, העוקץ, או שאם העוקץ נפל זה קשר? זה דבר שאולי משה רבנו לא מסר אותו. כי זה פרט שהוא מבחינת הענפים. קורה מקרה כזה, אז מה עושים? אז תחפש את התשובה לעצמך. אם אתה חכם, אם יש לך הכללים של ללמוד את התורה, אז אתה צריך בעצמך לחפש את התשובה. ולפעמים מסכימים על זה, לפעמים יש מחלוקת בזה. הרבה אומר כלל, כל מקום שיש מחלוקת, פירושו של דבר שלא נמסרה שם קבלה ממשה רבנו. כי זה לא ייתכן שחכם אומר, כך קיבלתי מרבותיי שקיבלו מרבותיהם שקיבלו עד משה רבנו, ואז אני אגיד לו, לא נכון. מה זאת אומרת? אז מה, אנשים לא רציניים? אחד אומר קיבלתי משה רבנו, השני אומר לא, קיבלתי אחרת ממשה רבנו. יש משנה שאומרת, אם הלכה היא, נקבל. ואם לדין, יש תשובה. כלומר, אם אתה אומר לנו, זאת הלכה מקובלת, כך קיבלת ממשה רבנו, נקבל, אני לא מתווכחים. אבל אם אתה אומר את זה מעצמך, מסברתך, מדין, כלומר, מאחת מהדרכים שהתורה נדרשת בהם, אז יש תשובה, אז אנחנו רוצים להתווכח איתך. מופיע בכמה מקומות במשנה הביטוי הזה. אם הלכה היא נקבל, ואם לדין יש תשובה. הרמב"ם מתאר פה את הסדר הלימוד שמשה רבנו לימד את התורה במדבר, בזמן שהוא קיבל את התורה, בזמן אמת, מה שנקרא. בבקשה.
עצמך השאלה שהוא שאל, אם המשניות הם ענפים או מקובל?
גם וגם. יש הרבה במשנה שהם חלקים של העיקרים, שאין בהם מחלוקת ושזה הלכות מקובלות, ממשה רבנו, ויש הרבה שהם מחלוקות. אז המחלוקת, פירושו של דבר שלא הייתה קבלה ממשה רבנו. יכול להיות דבר כזה, יכול להיות שהייתה קבלה פעם והיא נשכחה. זה יכול להיות. אבל אם היא נשכחה, אז היא נשכחה. אז כולם מודים שהיא נשכחה. ואז דנים בזה מחדש, כאילו שלא הייתה קבלה. מניין לי שיכול להיות דבר כזה? הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שהיו הלכות שנשתכחו. כתוב בימי אבלו של משה, נשתכחו 3,000 הלכות. בימי אבלו של משה, כבר מיד אחרי מותו של משה נשתכחו 3,000 הלכות. והיו צריכים להחזיר אותם, לשחזר אותם.
עם הדרכים האלה?
עם הדרכים, בוודאי. כי גם ההלכות המקובלות, אנחנו נראה אחר כך, גם ההלכות המקובלות, אפשר ללמוד אותם מהתורה שבכתב. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להקל עלינו, אז הוא נתן את ההלכות המקובלות בפירוש. למרות שאפשר ללמוד אותם מהתורה שבכתב. אבל אם הן משתכחות, אז אפשר לשחזר אותם. כן.
איפה אנחנו רואים בתורה שמשה רבנו קיבל גם את התורה שבכתב וגם את דרכי ההיקש, כל ה-13
מיני? קודם כל, לא מוכרחים לראות את זה בתורה שבכתב, אלא זה חלק מהתורה שבעל פה, זה שהוא קיבל את זה כך. אבל חוץ מזה כתוב באמת, חז"ל אומרים, נתתי לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, מה זה לוחות האבן והתורה והמצווה? אז אומרים שהתורה זה התורה שבכתב, והמצווה זה התורה שבעל פה. כלומר, מה שהופך את התורה למצווה, מה שהופך את התורה לדבר אופרטיבי, זה התורה שבעל פה. או במקום אחר כתוב, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל, לא נכרתה ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה. כי על פי הדברים האלה, לומדים מהלשון הזאת, יש רמזים לעניין שהייתה תורה שבעל פה, אבל זה לא כתוב בצורה ממש, ממש מפורשת. כן, זה כתוב בחז"ל 1,000 פעמים, אבל שאלה אם אתה יכול להוכיח את זה מהכתוב. זה שכתוב שהיה 40 יום, 40 לילה, אולי זה היה רק בשביל התורה שבכתב.
היה שם ענן, לא יודע אם זה יום או לילה, אבל איך הוא יודע לספור את הימים?
לפי
מה שהוא למד.
אתה רואה בזה הוכחה במה שאתה אומר? זה לא הוכחה. זה לא הוכחה, זה רק... זה אחרי שאומרים שהוא למד תורה בלילה, אז אתה יודע להגיד, אתה... אפשר גם להסביר פשוט, שהוא היה שם 40 יום ו-40 לילה, וכשנגמר הזמן, אז היה צלצול, ואז הוא ירד מהר. בבקשה, מסתיים החומר. כן, הרמב״ם אומר פה שכשמשה רבנו קיבל את התורה, הוא לימד אותה, את עם ישראל, בצורה הבאה. נכנסו כל מי שרצה להיכנס לאוהל. משה רבינו אמר להם את המצווה ואת פירושה. אחרי שהוא אמר, הוא ישב בצד, והארון ששמע את הדברים ממשה רבינו חזר עוד פעם. אחרי שהארון אמר פעם שנייה, הוא ישב, ואז אלעזר ויתמר אומרים פעם שלישית. אחרי שאלעזר ויתמר אומרים פעם שלישית, הם יושבים בצד, ו-70 הזקנים, 70 הזקנים אומרים עוד פעם לכל הקבוצה שנמצאת שם, לכל הקהל שנמצא שם, את המצווה. יוצא שכל אחד שמע 4 פעמים. פעם אחת ממשה רבנו, פעם אחת מאהרון, פעם אחת מאלעזר ואיתמר, פעם אחת מהזקנים.
רק את המצוות שבתורה, לא את כל התורה.
אני לא יודע, לאו דווקא. הוא אומר, המקרא. לא, לאו דווקא את המצוות. את המקרא, את כל...
בראשית התחילו אור שאת המצוות, פשוט יקלו למצוות.
לא, 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 למה לא מבראשית? כן מבראשית. התורה ניתנה מגילה מגילה, חז"ל אומרים. כלומר שכל פעם ניתן קטע. וכל פעם... כל פעם לימדו... אז לפי הדעה שניתנה בפעם אחת, אז הוא לימד אותה במשך 40 שנה בעל פה, עד שהוא כתב אותה. לא מוכרח להיות דווקא כתוב. לימד אותה בעל פה, אבל ודאי שהוא קיבל את הפסוקים באופן מדויק. אז הלימוד הזה, זה תיאור שהוא לקוח מהגמרא במסכת עירובין. הגמרא אומרת את הסדר הזה של הלימוד. אבל מה שמעניין, למה הרמב״ם מביא את כל התיאור הזה? כי זה מזכיר לנו מאוד ישיבה. בית מדרש. יש שיעור של ראש הישיבה. ראש הישיבה נותן שיעור. אחר כך יש מתחתיו רמים, שהם פחות ממנו, אבל הם גם כן גדולים בתורה, והם יכולים לתת שיעור. אבל פה התפקיד שלהם לחזור על מה שמשה רבנו אמר. כלומר, משה רבנו אמר את השיעור פעם ראשונה, אחר כך הרמים חוזרים. הם חוזרים על השיעורים שהם שמעו, על השיעור ששמעו משה רבנו, לפני כל הקהל, וככה שומעים את השיעור הזה 4 פעמים כדי לקלוט אותו היטב, ואחר כך יפוצו העם מלמד קצתם לקצתם מה ששמעו מן השליח. מה ששמעו עם משה רבנו, אחר כך כל, כמובן שלא כל עם ישראל ישב ושמע, זה לא מציאותי שכולם נכנסו לתוך האוהל ולשמוע את הדברים. מי שהיה לו חשוב לבוא ולשמוע את זה מפי משה רבנו, אז הוא בא לאוהל של הישיבה. ישיבתו של משה רבנו. לא יודע כמה מקומות ישיבה היו שם, אולי היו שם 1,000 מקומות, אולי 500, אני לא יודע. אבל ברור שלא 60, לא 600,000 מקומות. אז אחר כך, כל אלה ששמעו, היו צריכים ללמד את האחרים. פשוט, לבחורי הישיבה, האלה ששמעו את השיעור, הם אחר כך הולכים הביתה ומלמדים את האנשים הפשוטים, את הבעלי בתים. זה ממש תיאור כמו בימינו. ומה המטרה? המטרה היא להראות שבאמת זה ככה. באמת התורה, כל הדורות, החל ממשה רבנו ועד היום, נלמדת בצורה מסוימת. הרי איך בעצם נלמדת התורה? היא נלמדת על ידי זה שגדולי התורה מלמדים, אלה שתחתיהם מחרים מחזיקים אחריהם, המורים בדרגה עוד יותר נמוכה, מלמדים את התלמידים, והתלמידים... מלמדים אחר כך, כשהם הם בעצמם כבר קלטו, מלמדים את האנשים הפשוטים, בא איזה בחור ישיבה לבית כנסת, ונותן שיעור לבעלי בתים. זה מוכרח להיות ככה, אין דרך אחרת. ממשה רבנו, לימוד התורה היה בצורה כזאת, אפשר לקרוא לזה צורה קונצנטרית, כלומר יש איזה מרכז ששם נמצא המקור, ומשם זה הולך ומתפשט, הולך ומתפשט, וגם יורד ברמה. כלומר, זה מי הגבוה הולך ויורד ברמה. משה, אהרון, אלעזר ואיתמר, זקנים, התלמידים, אלה ששמעו את השיעור, ואחר כך, האנשים שאפילו לא שמעו את השיעור. באים ומספרים להם, מלמדים אותם, כמה שהם יכולים להבין וכמה שהם יכולים לקלוט. זה הדרך של לימוד תורה. אז הוא מצייר פה פשוט את הישיבה של משה רבנו. כדי שנבין שגם הישיבה שאנחנו לומדים בה היא גם כן ישיבה כמו שהישיבה של משה רבנו. זה לא שתחשוב, משה רבנו זה היה משהו פלאי, הוא רק אמר את המילה וכולם קלטו אותה בראש. לא. היה צריך לשבת בישיבה וללמוד. יש כאלה שלמדו יותר, יש כאלה שלמדו פחות, יש כאלה שבכלל לא הגיעו לבית המדרש, שמעו את זה אחר כך באיזושהי צורה, כמו שזה קורה היום במציאות. בבקשה. יכול לקרות. יכול לקרות, יכול לקרות, בהחלט יכול לקרות. אנשים שהם לא בעניינים ושהם לא באים לשמוע ממקור ראשון, הרבה פעמים יש להם טעויות, נכון? כמו שזה כיום גם.
אז איך התגברו על זה בעצם?
איך התגברו? על ידי זה שיש לומדי תורה רציניים, על ידי זה שיש גדולי תורה, על ידי זה שיש לך את מי לשאול, אז יש לך ספק, אתה לא יודע. אז יש לך את משה רבנו, שיש לך את אהרון, או את אלעזר ואיתמר, תלך אליהם ותשאל. כמו היום, שבן אדם פשוט שלומד משהו בתורה, אז לפעמים יש לו ספק, הוא לא יודע אם הוא הבין טוב, לא הבין טוב, קלט, לא קלט, יש לו שאלה למעשה, הוא הולך לרב, אם זה לא רב של השכונה שיכול לענות לו, הוא הולך לרב עד יותר גדול, בסוף הוא מגיע לגדול הדור ושואל אותו, אז זה בדיוק, זאת הדרך של הפצת התורה. התורה חייבת ללמד במאמץ, זה בעצם הסיכום של כל העניין. לא נותנים לנו משהו שהוא אוטומטי, ושאנחנו יכולים בצ'יק צ'ק לקבל תשובה על כל דבר. לימוד תורה זה עניין מאוד רציני, ודורש השקעה, ודורש רצון, ודורש התלהבות, ולחפש את זה. אז אם אתה מחפש, אתה מבקש תורה, אתה מבקש את דבר השם, אתה מוצא אותו, אבל אתה צריך לדעת שהוא לא נמצא לך זרוק ברחוב, אתה צריך ללכת לבית המדרש ולשמוע את התורה מפי גדולי התורה, ככה זה עולה.
זה כן. משהו רבנו עשה גם לפני שהוא מת, לא? כאילו...
סוף, הוא עשה, כן, הוא עשה איזה חזרה כללית, וכל מי שיש לו מה לשאול, שבוא לשאול וכו', תכף נראה את זה, כן.
מה עושים במצב שיש כמה גדולי דור ומחלוקת
ביניהם? זה כמו שכתוב פה, כשיש מחלוקת, אז אם אנחנו במצב טוב, תקין, אז יש פורום שהוא יושב יחד ומחליט. אם אנחנו במצב לא תקין, שאפילו לא מתכנסים ביחד גדולי התורה, אלא כל אחד אומר את שלו, אז יש גם אז כללים איך להתנהג. יש למשל כלל שאדם יכול לקבוע לעצמו רב, שהוא הולך לפיו, ואז הוא לא צריך להתחשב בדעות האחרות. זה כלל הלכתי שכתוב בגמרא, באטרי דרבי אליעזר, במקומו של רבי אליעזר, היו קורטים עצים לעשות פחמים בשביל מילה בשבת. למרות שחכמים חלקו עליו ואמרו שזה איסור דאורייתא, אבל רבי אליעזר סבר שזה מותר, מכשירי מילה דוחים את השבת. במקומו של רבי אליעזר, שם הוא היה הרב, הם הלכו לפיו. הם ידעו שיש דעה אחרת ושהדעה אחרת מחמירה, ושהדעה אחרת אומרת שהם עוברים עכשיו על איסור, אבל לא היה להם שום בעיה, אין איסור בזה. אם יש לך רב שעליו אתה סומך, בזמן שאין פורום שיושב ביחד ומתכנס, ואז חייבים ללכת לפי הרוב, אם אין דבר כזה, אם אין מציאות כזאת, אין פורום כזה שמתכנס ביחד, אתה יכול להגיד, הרב שלי הוא פלוני, אני עושה לפי פסקיו, וזה בסדר גמור, זה ההלכה... בבקשה? זאת הלכה פסוקה, שככה מותר להתנהג, ללכת לפי מרא דאתרא, לפי הרב שלך.
גם הוא לא נמצא בין החיים?
יש החזון איש שכותב על זה שאדם יכול לעשות לו רב גם את מישהו שהוא פוסק לפי הספרים שלו, למרות שהוא כבר לא חי.
אתה יכול ללכת לפי הרמב"ם, כמו שאתם עושים, תוקפים אדם על זה, אמרו על החיים סנדה מאז. לגבי הרמב"ם,
מה שאמרו זה שכאילו הייתה איזו הסכמה ציבורית של כל עם ישראל לפסוק כמו השולחן ערוך. אבל זה עצמו לא דבר כל כך פשוט, שהייתה הסכמה ציבורית כזאת. זה נוצר ככה, נוצר, התפשט השולחן ערוך. בתימן הוא לא התפשט.
אם יש לך ללכת לפי הרמב״ם, היום אדם רוצה לפי הרמב״ם,
זה מקובל? אם זה המסורת של אבותיו, של חלק מהתימנים, למשל, שהם הולכים לפי הרמב״ם, זה רק חלק מהתימנים, לא כולם. זה... לא רק שזה מקובל, זה גם קיים. יש אנשים שככה נוהגים. מה אתה יכול להגיד שזה לא מקובל? בבקשה? בסדר, השתנו הזמנים, אבל השאלה מה מכריע שהיום אי אפשר לעשות דבר כזה? למה אתה יכול ללכת לפי רב מהדורות האחרונים, אתה לא יכול ללכת לפי רב מהדורות הראשונים. אם אתה באמת עקבי, אתה אומר, אני כל דבר פוסק כמו הרמב״ם. יכול להיות שזה לגיטימי, שזה מותר.
שאמרת לנו קודם, שהתורה מתחדשת כל זמן.
כן, אבל מי קבע את הפורום הזה, שכאילו עם ישראל ישב והחליט שהוא הולך לפי השולחן ערוך? זה קרה דבר כזה? זה לא כל כך פשוט להגיד את זה. אני יודע שיש כאלה שאומרים ככה, שכיום באמת כולם חייבים ללכת לפי השולחן ערוך. אבל גם מה זה השולחן ערוך? הרי השולחן ערוך זה גם כן שתי דעות. זה המחבר והרמה. אז בני עדות המזרח הולכים לפי המחבר, האשכנזים הולכים לפי הרמה. אז כבר אתה רואה שכל אחד קיבל על עצמו משהו אחר. לא כולם קיבלו את השולחן ערוך, כולם קיבלו את השולחן ערוך באופן חלקי, זה קיבל את זה וזה קיבל את זה. אז אם התימנים רוצים לקבל את הרמב״ם, אני לא רואה סיבה שלו, אני לא... אם זה דבר עקבי, אז אני לא רואה סיבה שזה יהיה אסור. אבל זה לא נהוג, זה לא נהוג ברוב עם ישראל, זה לא נהוג, וגם אצל התימנים, חלק גדול קיבלו את השולחן ערוך. זו הייתה תופעה היסטורית מעניינת, שהשולחן ערוך חדר, הגיע לתימן, זה התחיל בעצם לא רק בפסקים של השולחן ערוך, זה התחיל בנוסח של התפילה, זה בעצם היה העניין. העניין הראשון היה הנוסח של התפילה, שהם קראו לו נוסח שמי, הנוסח שלהם נוסח בלדי. הנוסח התימני המקורי זה הנוסח של הרמב״ם, זה נקרא נוסח בלדי, כלומר הנוסח של הארץ שלנו. ונוסח שמי זה נוסח של ארץ ישראל. השם זה ארץ ישראל בערבית. אז שהגיעה ההשפעה של השולחן ערוך ושל הפסיקה הספרדית מארץ ישראל לתימן, התחילו חלק גדול להתפלל בנוסח הספרדי. עד היום יש קהילות של תימנים שהתפללים בנוסח ספרדי, נוסח עדות המזרח, לא נוסח תימן. ואחרים לא, החזיקו בנוסח של הרמב״ם בתפילה. וגם אלה שהחזיקו בנוסח של הרמב״ם בתפילה, אז היו כאלה שבכל זאת את הפסקים בהלכות, בעניינים אחרים, של איסור ביתר, של מועד, של שבת, כל זה, קיבלו את השולחן ערוך. התפללו נוסח בלדי, אבל קיבלו את הפסקים של השולחן ערוך.
שינו מאבותיהם, הנה, הלכו ושינו.
בסדר,
אז זה שולחן בחזרה.
זה שינוי היסטורי, בסדר, זה תהליכים.
אם אתה הולך לפי מה אתה צריך לפי הרמב״ם, עכשיו גם אותה הלכה, לפי זה. הרי הם שינו גם, לא יכול לפי אבותיהם, שהם חינו.
טוב, אז באו באמת אחר כך קבוצה של מה שנקראים הדרדאים, והם החליטו שהם חוזרים לפסוק לפי הרמב״ם בכל דבר, גם בתפילה, גם בהלכה. כל אחד יש לו את הדעה שלו, זה לא, אי אפשר לחתוך דברים באופן ברור, אין פה דבר שהוא מכריע באופן חד משמעי. זה... כן, אם באמת יקום פורום שהוא יהיה פורום שיאגד את כל גדולי התורה, והם יקבלו על עצמם ללכת מכאן ואילך לפי החלטות של רוב כפי שצריך להיות בסנהדרין, אז ברור שזה יחייב את כל עם ישראל, ברור. זה מה שצריך להיות, היינו מצפים שזה מה שיהיה, הרי כשהקימו את הרבנות הראשית זה מה שציפו שיהיה. לצערנו הרב, לא כולם קיבלו את זה, ו... כבר מאז שהקימו אותה, כבר היו כאלה שהתנגדו, ואמרו, אנחנו לא בפנים, אנחנו לא משתתפים בזה, ועד ממילא, אנחנו נמצאים במצב של היום, שיש כל מיני דעות וכל מיני... אז אמרתי, ההלכה אומרת לנו גם מה לעשות במצבים כאלה, למרות שהם לא מצבים רצויים ולא אידיאליים, אבל יש לנו מה לעשות גם במצבים האלה. מי שרוצה לקבוע לעצמו רב שהוא הולך אחריו, רשאי. ולא אכפת לו שאחרים אומרים אחרת, אפילו אם האחרים מחמירים בדברים של דאורייתא. זה א', ב', יש גם אפשרות של, אני לא קובע לעצמי איזה רב מסוים, אבל אני מחפש ובודק מה דעת הרוב. אם רוב הרבנים אומרים כך, אז אני הולך אחריהם. גם זאת אפשרות. זה לגיטימי. זה לא חובה, בענייני הלכה זה לא חובה לקבל רב מסוים שהוא הרב שלי. זה לא חובה, זה אפשרות, זה המלצה אולי, אבל זה לא חובה. ויש גם מושג של גדול בחוכמה. אם מישהו בטוח שהרב פלוני הוא יותר גדול בחוכמה מאשר רב אחר, אז הוא יכול ללכת אחרי הגדול בחוכמה, למרות שהוא לא הרב שלו. יש פה כמה שיקולים, כמה כללים הלכתיים. הכי פשוט לאנשים שלא רוצים להסתבך, הכי פשוט זה ללכת לפי מרא דאתרא. כלומר, מישהו, הרב שהוא מקובל עליך, שהוא הרב שלך, הרב של המקום, אם נגיד זה ישיבה, אז ראש הישיבה, אם זה עיר, או אם זה יישוב, אז לפי הרב של היישוב. ואם אתה דווקא, נגיד, הולך לפי איזה רב מסוים, שהוא הפוסק של המשפחה שלך, ולמרות שהוא לא ראש הישיבה, והוא לא הרב של היישוב שאתה חי בו, גם כן מותר. נגיד, בן אדם אומר, אני הולך בכל לפי הרב מרדכי אליהו. למרות שהוא לא למד אצלו, והוא לא גר אצלו, והוא לא... ככה, החליט, בסדר, גם אפשר. אפשר גם אחרים כמובן, הזכרתי שם אחד, כן. קודם כל, דבר ראשון, אנחנו מצפים שהסנהדרין תתחדש. הסנהדרין תתחדש, פירושו של דבר, לא רק העניין הזה של יהיה פורום ושיקבלו החלטות מחייבות את כל עם ישראל. אלא מה שצריך להתחדש זה הדרכים של הלימוד. דהיינו שהיום, אנחנו בכלל, מאז חתימת התלמוד, כמעט שלא לומדים את התורה בדרכים האלה שהרמב"ם מדבר עליהם. הרמב"ם מדבר על לחדש הלכות מתוך התורה שבכתב בעזרת מידות שהתורה נדרשת בהן. מאז התלמוד נחתם, הראשונים והאחרונים, הם רק מנסים לפרש את מה שכתוב בתלמוד. הם לא עושים את הפעולה הזאת של דרישת התורה מעצמם. אלא אומרים, אנחנו לא יודעים, אין לנו היכולת, אין לנו הידע בשביל לעשות את מה שעשו האמוראים או מה שעשו התנאים. אנחנו רק צריכים לראות, להבין מה שכתוב בגמרא. כשתתחדש הסנהדרין, אז הם בעצמם יעשו את אותה פעולה רוחנית שעשו תנאים ואמוראים. הם יוכלו גם לחלוק על תנאים. אם קמה הסנהדרין, כתוב בפירוש בהלכות סנהדרין ברמב״ם, שכל דור ודור, בית דין שבאותו דור יכול, כלומר סנהדרין שבאותו דור, יכול לבטל פסקים של הדור הקודם.
אבל הוא גדול ממנו.
דווקא בדאורייתא. לא, לא, אפילו אם הוא לא גדול ממנו. בדאורייתא הוא יכול לשנות ולבטל פסקים של דור קודם, אם כך נראה לא. למרות שהוא לא גדול ממנו בחוכמה ובמניין. העניין של גדול בחוכמה ובמניין זה דווקא בשביל גזרות דרבנן. בגזרות דרבנן, אני אסביר פה משהו. תראו, בגזרה דרבנן כשחכמים באים ואומרים, מה שאנחנו עכשיו קובעים זה סייג לתורה. זה לא שהתורה מחייבת את זה. לא שלמדנו מתוך התורה כך וכך. אלא אנחנו קובעים סייג לתורה. למשל, קובעים את הגזרה של מוקצה בשבת. שאסור לטלטל מוקצה בשבת. בשביל שיבוא מישהו ויבטל את זה, הוא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. למה? כי זה לא העניין שאתה אומר זה לא נכון. מה זאת אומרת זה לא נכון? זה לא עניין של נכון או לא נכון. קבעו סייג לתורה. אתה רוצה לבטל את הסייג, אתה צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. אבל אם דנים מה התורה התכוונה, בדאורייתא. דור אחד אומר שהתורה התכוונה כך. בא מישהו, בא בדין בדור אחר ואומר, לא, זאת הייתה טעות. האמת של התורה היא אחרת.
אז זה מסוכה למשל. אם מסוכה דוגמה טובה, יבואו, יגידו, צריך... לשבת בסוכה, לא משנה מה.
אם הסנהדרין, אם הסנהדרין ילמדו ככה את התורה, ויהיה להם הוכחה לדבריהם מתוך התורה, והם יחשבו שהם צודקים, אז לא רק שיהיה מותר להם, הם יהיו חייבים להגיד שההלכה היא כך וכך, אחרת ממה שחשבו לפני כן.
אז עץ הדר גם אפשר לשנות.
לא.
זה לא כתוב עץ הדר בתורה?
לא, זה הלכה למשה
מסיני. מה
שנמסר,
נו? אני מחפש...
נרם
במלכות סנהדרין, אבל אני רואה שבדיוק זה איננו פה. הרמב״ם כותב שם שבבית דין שדנו באחת מהמידות, ונראה להם שהדין כך וכך, ואחר כך קם בית דין אחר, ונראה לו שהדין הוא אחר, הרי זה סותר את מה שאמר רבי דין הקודם, פוסק אחרת, ואין פה תנאי שיהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין. דוגמה, בא ראש ישיבה, נותן שיעור בישיבה, והוא מרצה את הסברה שלו ואומר שיעור שלם, פתאום קם תלמיד שהוא לא גדול בתורה כמו הראש ישיבה, אבל אומר לו, הרב, אתה אומר ככה? הנה בגמרא, במקום הזה והזה, מוכח שלא כדבריך. הוא אומר את זה בנימוס, הוא אומר את זה בדרך ארץ, אבל הוא הוכיח לרב שהוא טעה. אז מה יעשה הרב? אם הרב הוא רב, אגיד, אתה צודק. מה לעשות? צדקת, טעיתי. אז זה לא עניין של סמכות. אבל אם יבוא ראש ישיבה ויתקן תקנה שבבית מדרש אסור לעשן סיגריות, אז לא יבוא תלמיד ויגיד לו, הרב, כן מותר לעשן סיגריות. מה זה שייך? זה תקנה שאני מתקן. אז מה אתה, מי אתה שאתה תבטל את התקנה? אבל אם אני מוכיח לרב שאני צודק והוא טועה, אז הרב צריך להודות על האמת ולהגיד, טעיתי, נכון? אתה צודק? הבנתם? אם זה עניין של לגלות את הדין של התורה, אז כל אדם, ללא הבדל מעמד, יכול לגלות את האמת, אם יש לו הוכחות, יש לו טיעונים, בשביל להגיד, כך וככה, כך וככה דין, כך וככה האמת. לא, אז בשביל זה כתוב, בית דין שבימיך, זה לא שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. יש בית דין שבימיך, יש הסנהדרין של הדור הזה, חכמי הדור הזה, שהם קובעים שההלכה לפי דעתם היא כך וכך, אז הם יכולים גם לבטל דברי בית דין קודם. לעומת זאת, אם זה בעניין של תקנה דרבנן, לבטל תקנה, אז מה אתה אומר? אתה אומר שהוא טעה? מה זאת אומרת טעה? זה לא עניין של טעות או לא טעות. הוא תיקן תקנה. אתה רוצה לבטל תקנה, אתה צריך להיות יותר גדול. יותר גדול ממנו בחוכמה ובמניין. בבקשה?
איך מודדים את זה? כאילו גדול יותר, מה זה אומר בדיוק?
טוב, זו שאלה טובה, אבל זה עניין של הרגשה. בגמרא כתוב למשל ששמואל, המורה שמואל אמר, על תקנת פרוסבול, הוא אמר, אי שרחי לי אבטליני. מה פירוש אי שרחי לי? הוא יודע שהוא לא יכול לבטל תקנה של הלל הזקן, מפני שהוא קטן על יד הלל הזקן. ככה הוא מרגיש. אבל הוא אמר, אי אי שרחי לי, אם הייתי מרגיש שאני גדול בתורה כמו הלל הזקן או יותר, הייתי מבטל את התקנה הזאת.
אבל פרוסבול זה לא בדאורייתא.
נכון? דווקא בגלל זה הוא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. הוא אמר, אי שרחי לי. זה
לא בדאורייתא שסנהדרין ביטל, שסנהדרין אחרת.
המון דוגמאות. שיש מחלוקות בין התנאים, והתנאים המאוחרים אומרים אחרת מאשר התנאים הקודמים, והלכה כמו המאוחרים. הרבה פעמים יש דבר כזה. שרבן גמליאל ובית דינו סברו כך, ובא אחר כך בדור אחריהם רבי, וסובר אחרת, והלכה כרבי. כלומר שהוא, בדור הייתה. כלומר שהוא ביטל את הפסק הקודם. הרבה דוגמאות יש כאלה. אפילו כתוב שרבי יוסי ורבי לזר ורבי יוסי, בנו של, של, של חכם, שינה את ההלכה שאבא שלו פסק. ואין בזה שום חוצפה ושום דבר, זה בסדר גמור. דעתו הייתה שונה. הרמב״ם כותב בהלכות טריפות, אבא מרי מן האוסרים ואני מן המתירים, על הלכה מסוימת. הוא כותב שהאביב סובר בדבר מסוים בהלכות טריפות שזה אסור, והוא אומר, ואני חושב שזה מותר. חולה גם על אביב. התורה פתוחה לכל חכם ללמוד אותה, ואין עניין של סמכויות. יש עניין של חוכמת התורה להגיע לאמת, להגיע לחקר האמת עד כמה שאתה יכול. אין לך אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אבל אם מדובר על תקנה, אז זה עניין של סמכות. בן אדם שאין לו סמכות מספיק חזקה, לא יכול לבטל תקנה שמישהו קודם תיקן. תקנה זה משהו אחר. אבל לגלות את האמת של התורה, מה דין התורה, זה כל אחד ואחד רשאי. כמובן, מדובר בסנהדרין, לא מדובר באנשים שלא, אנשים מהשוק. מדברים על חכמי התורה של הדור, שהם חכמי התורה בדור הזה. הם סוברים שההלכה כך, אז הלכה כמותם. הם לא צריכים לחשוש, אולי, כלומר, לחשוש בגלל שלפני כן הייתה דעה אחרת. אז הייתה דעה אחרת, דעתנו היא כך. לא, הגוף החזק זה לא מספיק, אנחנו לא מדברים רק על זה שיהיה פורום, אנחנו מדברים על זה שחוכמת התורה תגיע לרמה כזאת, שבאמת לא נחשוש, כמו מה שהמוראים עשו, מה שהתנאים עשו, שיוכלו גם החכמים בימינו לעשות. וזה עדיין לא קיים. החכמים בימינו לא אומרים שהם יכולים להתמודד עם הדברים כמו שהתנאים או המוראים התמודדו. אנחנו אחרוני האחרונים, אנחנו מרגישים קטנים על יד, לא רק על יד התנאים והמוראים, אלא גם על יד האחרונים שלפנינו. אנחנו עוד לא הגענו למצב הזה, אבל אם בעזרת השם תתחדש עטרת התורה ותקום סנהדרין, אז פירוש הדבר, לא סתם שיהיה פורום שיאגד את כולם. פירוש הדבר שיחזרו לדרכי הלימוד המקוריות של התנאים, של החכמים שבזמן שהתורה הייתה תורה שבעל פה, במלוא הדרה, לא כמו שאנחנו היום לומדים. אנחנו היום לומדים רק לנסות להבין מה אמרו לפנינו, אבל אין לנו יכולת ליצור כמו שיצרו התנאים או המוראים. אז זה יהיה השינוי העיקרי.
בעצם זה יכולות
נכון? זה אולי גם מצדנו, זה גם התארות הדלטטה. זה דומה קצת לעניין של חזרת הנבואה. כיום אין לנו נבואה, אבל בגאולה תהיה נבואה. אז אתה יכול להגיד שזה לא תלוי בנו, אתה יכול להגיד שזה כן תלוי בנו. מצד אחד זה לא תלוי בנו, כי צריך פה איזו השראה. מצד שני, זה ברור שזה גם תלוי בהכנות שאנחנו נעשה. גם בעניין של לימוד התורה, יש הרבה מה לעשות בשביל להתכונן למצב הזה. אבל זה כמובן תהליך מאוד עמוק ומאוד רציני. ושהוא גם תלוי בסופו של דבר, בסיוע מלמעלה.